אמר הקדוש ברוך הוא, מלך בשר ודם שמת לו בנו, מה הוא עושה? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בוכה יומם ולילה. אמר הקדוש ברוך הוא, ייתן ראשי מים ואני מקור דמעה ואבקה יומם ולילה על חללי בת עמי. שאל הקדוש ברוך הוא את מלאכי השרת, מלך שהוא אבל על בנו, מה הוא לובש? אמרו לו מלאכי השרת, הוא לובש שחורים. אמר הקדוש ברוך הוא, גם אני כן, שנאמר על ביש שמיים כדרות ושק עשים כסותם. אמר הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת, מלך שהוא אבל, איזה נעליים הוא נועל? אמרו לו מלאכי השרת, הוא הולך יחף. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני כשנחרב את המקדש אלך יחף, שנאמר אדוני בסערה ובסופה מרכבותיו וענן אבק רגליו. אמר הקדוש ברוך הוא, מלך שמת בנו, מה הוא עושה? אמרו לו מלאכי השרת, כופה את מיטתו, כוונה יושב ושוכב בארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני כן, שנאמר עד חזה הבית, עד יקורסבן רמיב, כיסאות דניאל אומר, ראיתי אותם הפוכות. אמר הקדוש ברוך הוא, מלך שמת בנו, מה הוא עושה? אמרו לו, קורע את בגדיו. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני כן, שנאמר, עשה אדוני אשר אמר, ביצע אמרתו, קרא את בגדו להתאבל עלינו. אמר הקדוש ברוך הוא, מלך שמת בנו, מה הוא עושה? אמרו לו, מחבר הוא את הפנסים, חושך. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני כן, שנאמר על פי שמיים כדרות ושק אשים כסותם, שמש וירח כדרו והכוכבים אספו נוקם. אמר הקדוש ברוך הוא, מלך שמת לו בנו יחידו, מה הוא עושה? הוא למלאכי השרת, הוא נכנס לחדרי חדרים ובוכה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני כן, שנאמר במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. ומה הוא עושה עוד? אמרו לו, קורא למקוננות. אמר להם, אף אני כן, קראו למקוננות ותבואנה ותיסנה עלינו נהי. מוריי ורבותיי, הלילה הזאת, אלפי שנים, 3,314 שנים שנגזר שאנחנו נבכה בלילה הזאת. הסיבה הראשונה הייתה בזמן שהאבות יצאו מארץ מצרים והוציאו דיבת הארץ רעה, וכמו היום בערב תשעה באב חזרו מ-40 יום מארץ ישראל, ואותם מרגלים שהיו לכאורה אנשים גדולים וקדושים. פסוק אומר בפרשת שלח לך, כולם אנשים ראשי שבטי ישראל המה, אבל הם דאגו לכיסאות שלהם והם לא דאגו לעם ישראל, והוציאו דיבת הארץ רעה חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון. בכל המעשה הזה של דיבת הארץ היה הלילה הזאת שנאמר, פסוק אומר, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, תבכו בכייה לדורות. מאותה שעה נגזר שלילה הזה יהיה ליל אבל. 40 שנה היו במדבר, משה רבנו איתם. בכל שנה בליל תשעה באב חופרים קברים באדמה ושוכבים שם. ובבוקר יוצאת בת קול ואומרת, יבדלו החיים מתוך המתים, ושנגזר עליו יישאר בחיים קם, ושנגזר עליו למות נשאר באדמה. כך זה היה כל שנה ושנה, 600,000 איש, אטום כל הדור אנשי המלחמה. אף אחד מהם לא האריך ימים יותר מ-60 שנה. מתו מיתת כרת בר מינן. הכל בגלל שלא רצו את ארץ ישראל. עכשיו אנחנו משלמים ביוקר בריבית דריבית. אתמול שילמנו 7 הרוגים, תינוקות, ובח במימו. תראו איזה גזירות איומות, ואנחנו שרי נפש ממשיכים בשלנו ולא עושים חשבון נפש, ואף אחד לא אומר, אולי אני גרמתי שהעובר הזה ימות, אולי האבונות שלי עשו את זה. והיום נהרג עוד חייל, ומי יודע מה קורה עוד, ומחר יש עוד לוויות, ואין הדבר סוף. אבל הדבר בידינו, אסור להגיד שזה בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא מבקש שנשוב בתשובה. תשעה באב, זה תשעה באב יכול להיות יום חג. אם היינו זוכים, אז הלילה הזאת היינו חוגגים, מדליקים אורות, ורוקדים, ואוכלים ושותים, ושמחים עם המשיח בבית המקדש. אבל זה לא קרה, כי בעוונותינו נשרף היכל, ובחטאינו נחרב המקדש. בכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אנחנו צריכים להרגיש הלילה כאילו עכשיו נשרף בית המקדש. וזה לא רחוק, וזה לא גוזמה. הגמרא אומרת שקשה סילוקם של בחורים יותר מחורבן של בית המקדש. כמה בחורים שיקלנו השנה, כמה משפחות אבלות יש, כמה הורים שקולים יש, כמה יתומים ואלמנות יש. אוי, מה היה לנו? חשבון נפש, חייבים חשבון נפש. מוריי ורבותיי, זה הדבר הראשון שקרה. וכל לילה בליל תשעה באב במשך 40 שנה היו מתים מספר מסוים של אנשים, עשרות אלפים. תארו לכם שכל תשעה באב היה אבל בעשרות אלפים של בתים בדור המדבר, כשמשה רבנו נמצא. עד השנה האחרונה, שאז שב חרונתו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה קרה אחר כך? נכנסו לארץ ישראל, ושלמה בנה את בית המקדש. 410 שנים היה בית המקדש בנוי, אבל הכניסו צלם בהיכל, הכעיסו את הקדוש ברוך הוא, והיו שמים צלמים ופסלים בכל מיני פינות ובכל מיני צדדים, והקדוש ברוך הוא צועק ושולח להם את הנביאים והם לא שומעים. הגלה להם בהתחלה שני שבטים וחצי מעבר הירדן, שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה, ועדיין לא חזרו בתשובה. אמרו, אלינו לא תבוא הרע. הגלה להם אחר כך בשומרון עוד, ולא חזרו בתשובה. עלה נבוזרדן לצפון לגבול לבנון והגלה שני שבטים, את נפתלי ואת זבולון בגליל, ולא חזרו בתשובה. עלה אחר כך לשומרון עצמה והגלה את כל עשרת השבטים והוליך אותם לנחלח ולחבור. נשארו רק שני שבטים, זה אנחנו יהודה ובנימין כמו היום. והנביא ירמיה היה צועק ובוכה ואומר להם שבית המקדש עתיד להיחרב, ולא שמעו ולא האמינו לו. שמו אותו בבית הסוהר. זכריה הנביא הוכיח אותם, לא שמעו בקולו, ולצערנו הרגו אותו ביום הכיפורים. כתוב שאסור לקטרג ביום תשעה באב ולהאריך בסיפור הזה. אחר כך בא נבוזרדן רב טבחים לירושלים, והגמרא אומרת שיומיים קודם כבר נכנס לבית המקדש, פרצו את החומות של בית המקדש. בשישי, ביום השישי לחודש אב, נכנסו ואכלו ושתו שם בשביעי ובשמיני. עד יום התשיעי ויום תשעה באב בצהריים שלחו אש בבית המקדש. היו מדליקים את המקדש ואת המקדש לא היה נשרף. עד שקרא הקדוש ברוך הוא לגבריאל והוריז ארבעה לפידים בארבע פינות בית המקדש, ובית המקדש נשרף ועליו הלהבות. 70 שנה בבבל, וחזרו עוד פעם ובנו את בית שני, 420 שנה, ושוב באותו לילה, באותו שעה, באותו מקום, נחרב הבית פעמיים. אלה שלושה דברים. דבר רביעי קרה בליל תשעה באב, שחרשו את הר הבית, שנאמר ציון שדה תחרש. והחמישי, העיר ביטר, הם סמכו על הצבא שלהם בר כוכבה, זה היה בבית שני, סמך על כוחו ועל גבורתו, ואמר לו, אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בציבותינו. לא רצה להזכיר שם שמיים, ובנחש והרגו. ואחר כך נפלה העיר ביטר, שחטו אותם עד שהגיע דמם לים הגדול. מתי זה היה? גם ביום תשעה באב. גם בשנת רש נון בית לאלף הזה, לפני 510 שנים בדיוק, בזמן רבי יצחק אברבנאל, ממשלת ספרד המרשעת עם אלפונסו המלך ואיזבלה המלכה, גזרו על היהודים שמד ואמרו להם, תמירו את דתכם. לא הסכימו, וגירשו אותם ביום תשעה באב, גורשו מאותו עיר. יוצא שהיום הזה הוא יום בחייה לדורות, מדי שנה בשנה. גמרא במסכת סוטה דף מ"ח אומרת, מי שבת לו סנהדרין בתי לשיר בבית משתאות, גזרו שלא לשיר. מי שמתו נביאים ראשונים, בתל אורים ותומים. בזמן שהיו הנביאים הראשונים כמו ישעיה, ירמיה, היו חיים, היו משתמשים באורים ותומים, כשהיו רוצים לדעת משהו היו שואלים והיו מודיעים להם באורים ותומים. מתו הנביאים הראשונים, בתל אורים ותומים. מי שחרב את המקדש, בתל השמיר ונופת צופים. רש"י אומר, שמיר זה היה תולעת שבניהו בנו ידע הלך והביא אותה משרו של ים ולקח אותה והיה חוצב אבנים. עד היום אנשי המדע לא יודעים מאיפה האבנים של בית המקדש, אין להם דמיון בשום מקום. אבנים כאלה גדולות, כמו שהפסוק אומר, והבית ויבנותו, אבן שלמה המסע נבנה. בעוונותינו הרבים, הבית הזה שהשם שיקן שמו בו, ביום ח' בתשרי, שלמה המלך חונך את בית המקדש, ועושה משתה שבעה ימים. אתם יודעים מה זה שבעה ימים? הפסוק אומר, שנה אחת ויחידה כל ישראל אכלו ושתו ביום כיפור. למה? כי בנו את בית המקדש. אז תבינו למה אסור הלילה לאכול ולשתות. הבית הזה שכשהוא נבנה עשו חג שבעה ימים, שבעה ימים עשו חג, ח' בתשרי, ט' בתשרי, י' בתשרי שזה יום כיפור, י"א, י"ב, י"ג וי"ד עד ערב סוכות. והפסוק אומר שעשו משתה שבעה ושבעה, שבעה ימים לבית המקדש ושבעה ימים חג הסוכות. וכסבורים העם שאכלו ושתו ביום הכיפורים, אמרו, מה עשינו? אכלנו ביום כיפור. יצאה בת קול ואמרה, כל מי שישתתף בשמחה של בית המקדש מובטח לו שהוא בן עולם הבא וכל עוונותיו מתכפרים. של מה אתם רוצים יום כיפור? של לכפר עוונות? תודה. מי שישתתף בשמחה של בניין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לו שהעוונות שלו מתכפרים. ורצו לדעת סימן, מאיפה? איפה ראינו שהעוונות התחפרו? הגמרא אומרת, תשימו לב מה זה בית מקדש רבותיי, תבינו מה הפסדנו. מה הפסדנו הלילה הזה? חזרו לבתיהם בססים ושמחים, וברכו את שלמה, שלמה ברך אותם על כל הטובה אשר עשה השם עם דוד עבדו. מה עשה עם דוד? שהיו האויבים של דוד מדברים עליו ואומרים, דוד לקח אישה נשואה את בת שבע, הוא לקח אותה מאוריה. הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה ששלמה בא להכניס את ספר התורה לארון, דבקו שתי הדלתות של הארון זו בזו ולא נפתחו. אמר שלמה 24 פרקי תהילים ולא נפתחו, עד שהגיע למזמור, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחיך, שאנחנו אומרים כל שבת, אז נפתחו דלתות היכל. הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח שדוד היה צדיק ואסור היה לדבר עליו. באותה שעה נהפכו ביניהם של שונאי דוד כשולי קדרה. אז זה חסד לדוד. ומה החסד שהיה לישראל? הגמרא אומרת, הם חזרו מבית המקדש מהשמחה הגדולה, ראו אש מהשמיים את השכינה הם ראו יורדת ושורה על המזבח בדמות אריה. איפה יש דבר כזה בעולם? לראות את השכינה, לשמוע את הבת קול שאומרת העוונות שלכם נמחלים. וחזרו לבתיהם וכולם מצאו את נשותיהם טהורות, ובאחרי 9 חודשים מאותו לילה כל נשות ישראל הולידו בנים זכרים. זה גמרא במסכת מועד קטן. כולם הולידו בנים, זקנים, זקנות, צעירים, צעירות, בכל מצב, בכל תנאי, נתהרו. הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח להם, היה לכם 7 יום הכיפורים בבית המקדש. זה היה הזכות של בית המקדש, ותבינו מה הפסדנו. אחרי זה הגמרא אומרת שבתל נופת צופים, כשהיו טוחנים את הקמח, היה צף שמן מלמעלה. והיה טעמו כטעם דבש. כל זה בטל. אבל עוד דבר בטל. האנשים השתנו, פסקו אנשי אמנה. הגמרא אומרת, היו אנשים, מה שהיו אומרים, היו מקיימים. שנחרב את המקדש, כבר לא מקיימים את מה שאומרים. פסקו אנשי אמנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר בשם רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. האסונות הולכים ונהיים יותר קשים. אז מישהו שואל, האם פעם היה יותר טוב או עכשיו יהיה פחות גרוע? מיום ליום נהיה יותר גרוע, וניטל טעם הפירות. מיום שניטל הטהרה נטלה ריח שבפירות. התבטלו המעשרות. כשהיה בית המקדש קיים, מעשר היה מדאורייתא, עכשיו הוא מדרבנן. אז בטלו המעשרות, אומרת הגמרא, ניטל השומן שבדגן. החכמים אומרים, הזנות והכשפים קילו הכל. שני דברים הרסו את עם ישראל. הפריצות. מה מאחד את עם ישראל? למה השם בחר בנו מכל העמים? למה בחר את אברהם? אברהם היה קדוש. אברהם אבינו לא ידע שאשתו יפה תואר אפילו. הוא אומר לה כשהוא מגיע למצרים, הננה ידעתי כי אישה יפה תמרעת. עד עכשיו הוא לא ידע. ומי היה יצחק? ומי היה יעקב אבינו? צדיק שבצדיקים, מחליפים לו את לאה ברחל והוא לא מרגיש, והיא בבוקר והנה היא לאה. איפה יש צדיק כזה? אלה היו האבות הקדושים. ישראל ומצרים, ארץ זנונים, ארץ של זימה ותועבה. 9 קבין של זימה נטלה מצרים, ואחד כל העולם כולו. ויוסף הצדיק בן 17 שנה, ובגללו עד היום אנחנו בוכים, בגללו אנחנו בגלות, שמכרנו את יוסף, והוא היה במצרים, ולא אהבה לשמוע אליה וכו'. זה היה יוסף. וכל הנשים של ישראל, הגמרא מעידה עליהם, כולם, כולם, חוץ מאחת, שהפסוק דיבר עליה, שלומית בדברי. אבל כל הנשים של ישראל לא נגע בהם מצרי אחד. איך אפשר? 210 שנים במצרים. אישה אחת מישראל לא חטאה. אתם יכולים לתאר מה זה עם ישראל? מה זה קדושה של עם ישראל? מה היסודות שלנו? לא סתם אומרים בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. מה הם אמרו לבעל? תשב תעבוד בבית, אנחנו נלך לנופש. מה הם אמרו לבעל? תקנה לי עוד צמלה. לא, להפך, אמרו לו תלמד תורה ואנחנו נפרנס אותך. והוא היה יושבים בשדות והיו מיואשים, ואנשים עודדו אותם. זה הכוח של עם ישראל. ומאיפה הראיה? הגמרא אומרת, תראה בספר במדבר, בכל שם ושם של אחד מהשבטים או הבנים שלו, הרובני, הגדי, המנשי, המחלי, המושי, מה קרה פה? היות, קדוש ברוך הוא שם את שמו בשמם של ישראל לומר, אני מעיד שלא נגע בהם שום גוי. בעבונותינו הרבים, אחרי הגלות, מה כתוב? ויצא מבת ציון כל הדרה. רבותינו אומרים שהצניעות נפלה מעם ישראל. תגידו לי אתם, אם אפשר היום ללכת ברחוב, לא משנה מתי, אם זה ביום תשעה באב או בסתם יום של חול או בשבת או מועד, לא משנה כבר באיזה שכונה אנחנו עוברים, לא רק בשכונות שהם לא שומרים מצוות. מה קורה בשכונות של שומרים מצוות? מה עם הפאות? מה עם התסרוקות והעקבים? איפה הצניעות של בנות ישראל? בספר חסידים כתב אותו רבי יהודה חסיד, היה לפני 800 שנה, בסימן תפרש כף ג' כתב מעשה בחסיד אחד שחלם על איזה איש אחד שהוא שכנו בעולם הבא, ויש אומרים שזה היה רבי יהודה חסיד בעצמו. אמר, אלך לאותה עיר לראות מי זה האיש הזה שאני זכיתי להיות שכנו לעולם הבא והוא בן עולם הבא. הלך ונסע ושאל על האיש, אמרו לו שהוא סתם אדם ריק ופוחז, והוא מסתובב בשווקים ואפילו הוא לא עובד ולא לומד תורה ולא עושה כלום. אמר, איך יכול להיות? אבל בחלום לא שיקרו עליי, בשמיים לא משקרים, בשמיים אמרו לי שהאיש הזה הוא בן עולם הבא ואני צריך לקבל. ואני צריך לקבל ממנו רשות לשבת אצלו בעולם הבא. סוף דבר הוא שואל אותו ואומר לו שהאיש הזה היה לא פחות ולא יותר, השם יצילנו, סרסור לדבר עבירה, והיה אוסף את הבנות היהודיות וסוגר אותם בתוך דירה ונותן להם כלכלה ובגדים ואומר להם, אל תצאו לרחובות, אתם שלא יגעו בכם אף אחד, אתם אל תחתיאו את הרבים, אתם תימנעו מלחתו ומלחתי. והאיש הזה זכה לעולם הבא. מה היה בטנג'יר, רבותיי, לפני כמה מאות שנים? מי לא יודע את הסיפור של סוליקה הצדקת, אותה סוליקה, נערה יהודיה יפפייה, בת של איזה בעל בית, אביה לא היה צדיק, לא היה איזה אדם קדוש. אותה סוליקה יום אחד ראה אותה בנו של המלך וחמד אותה בליבו, ושהיה שולח לה מתנות, וכמה היה רודף אחריה ומבקש אותה לאישה, והיא איך תתחתן עם גוי, איך היא תתחתן עם מוסלמי, איפה שבת וראש חודש, איזה יום כיפור ואיזה שמחת תורה, מה היא תעשה? הבטיח לה כל טוב שבעולם, אמר לה, איזותך מלכה, קנה לה מתנות, קנה לה תכשיטים, קנה לה כל מיני דברים טובים, והיא לא הסכימה. סוף דבר, סוף דבר, הגיע היום וקבע איתה חתונה, אמר לה, אם תרצי או לא תרצי, אקח אותך בעל כורחך. שלח את הצבא להביא אותה, ובאו החיילים ולקחו אותה בכוח והביאו אותה לביתו. והגיע היום החתונה והיא אמרה שהיא לא רוצה, הייתה צריכה לעבור ולהתאסלם ולא הסכימה. שם לה את כל הכסף והזהב ואמר, את הראש אני נותן לך, את הראש שלי אני נותן לך. אמרה לו, לא יעזור לך. ומה עשו עם סוליקה? מרוב זעמו וכעסו ראה כך, החליטו להרוג את סוליקה, אבל באיזה מיטה משונה, לקשור אותה לזנב הסוס ולהעביר אותה ברחובות, כי הוציאו עליה עלילה שכאילו התאסלמה בסתר, אז היא אמרה שמי שיוצא להורג יש לו רשות לבקש איזה בקשה אחרונה. אמרו לה, כן, ניתן לך בקשה אחרונה. חשבו, אולי היא רוצה איזה סמלה יפה לבוש באותה שעה, אולי היא רוצה איזה צמיד משובת יהלומים שיהיה לה על היד. אמרה, לא, אני רוצה כמה סיכות, היא הולכת למות, היא מבקשת כמה סיכות. והם לא מבינים בשביל מה לך הסיכות. אמרה, אני ביקשתי, תנו לי סיכות. היא לקחה את הסיכות, רבותיי, ונעצה אותם בסמלה וברגליים שלה, כדי שכשהסוס יסחב אותה ברחוב לא יראו לה את הרגליים ולא יראו את הבשר שלה. זה עם ישראל, עם קדוש, זאת הייתה סוליקה. והיא נקברה, ועד היום הקבר שלה ידוע בעיר פז, וכמה ניסים ונפלאות נעשו בזכותה של אותה צדקת. תראו, נערה ישראלית, מה מבקשת לפני מותה? בקשה אחרונה, שלא יראו לה את הבשר בחוץ. מה נאמר היום? מה נדבר? איזה גלות אנחנו, איזה חושך אנחנו. אנחנו כבר אטומים, אנחנו כבר לא מרגישים את הרוע שיש בזה, אנחנו לא מרגישים את הטומאה ואת יצר הרע בכלל. אתה לא יכול לדבר ואתה לא יכול להסביר למה זה אסור, כי חלילה הפכנו להיות דומים לבעלי חיים, כי באו גויים בתוכנו וקלקלו אותנו. אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים ובנות שלהם ושל שרה, רבקה, רחל ולאה. זה אומר הפסוק, ויצא מבת ציון כל הדרה. קדושת שבת, מה נגיד ומה נאמר? איפה השבת? למה בוכים בתשעה באב? אתם חושבים שבוכים על הבניין היפה הזה? חסר לו לקדוש ברוך הוא בניינים? נכון שזה היה בניין מפואר שאי אפשר לתאר איך הוא נבנה. הרי התולעת שמיר הייתה חותכת כל אבן 4 מטר חד על המילימטר, כמו קרני לייזר. היו שמים את התולעת שמיר, שמים אותה על האבן כמו סרגל, היא הולכת והיא חותכת אותו לעומק, מנסרת בלי רעש, בלי להעלות פירורים ולא אבק ולא כלום. תסתכלו ותראו, מאות ואולי אלפים של אבנים נבנה בית המקדש והחומה של הר הבית. הכותל לבד 22 שורות של אבנים, לאיזה אורך ענק. זה הכותל המערבי, מים הדרומי והמזרחי והצפוני, ואחר כך איפה בית המקדש עצמו שנטבע בארץ, תבעו בארץ שעריה? איפה דלתותיו של ניקנור? ניקנור, הגמרא במסכת יומא אומרת, נעשו ניסים לדלתותיו. ניקנור מצא אומנים בעיר מצרים. ניקנור מצא אומנים בעיר מצרים ואמר להם, אני רוצה שתבנו לי את הדלתות הכי יפות ואני אעשה את אחד השערים של בית המקדש. היו 24 שערים במקדש. הרי המונים המונים, מיליונים רבים של יהודים היו עולים לרגל, ואף אחד לא אמר, צב לי המקום שעלים בירושלים. היו רואים את הניסים בגלוי. הולך ניקנור למצרים ומזמין את האבנים ואת הדלתות ועשה אותם נחושת מפוארת עם איזה חישוקים ואיזה אומנות. מביא ניקנור את האבנים, את הדלתות, מעלה אותם לאונייה, והשטן לא נותן השטן לא שותה כל דבר של קדושה, הוא צריך להילחם. מה עשה השטן? הביא רוח שערה בים, והאונייה הולכת להיטבע. בא הרב חובל ואומר, חייבים לזרוק את הדלתות. ניקנור מתחנן, הרבה כסף שילמתי, הרבה שנים השקעתי, הרבה כוחות, בבקשה. אמר לו, טוב, אחת אנחנו חייבים לזרוק. זרקו אחד, הים נח בהתחלה, אבל שוב פעם הים מתחיל להשתולל. אומר הרב חובל, מוכרחים לזרוק את הדלת השנייה, אחרת אנחנו עבודים. מה עשה ניקנור? אמרה במסכת יומא אומרת, חיפק את הדלת ואמר, אם אתם זורקים את הדלת, יזרקו אותי יחד עם הדלת בים. ראו כך, עזבו אותו, ועזבו את הדלת. מיד נח הים מזעפו. ומה קרה אחרי זה? הגמרא אומרת, היו נוסעים ומגיעים לנמל יפו, והנה הוא רואה את הדלת השנייה מבצבצת בים ונוסעת אחריהם. מלאכים לוקחים אותה ומובילים אותה אחרי הספינה. הוא מביא את זה לבית המקדש, ובסוף איפה הם? טבעו באדמה. גם שם בא האויב, כל כך היה עוונות שגרמו שאפילו הדלתות האלה שנעשו להם ניסים טבעו באדמה. בתל השמיר, בתל השמיר למה? כי עשו עוונות. אז קדושת שבת, רבותיי, איפה השבת הקודש? איפה אנחנו מרגישים שבת קודש? איך יכול להיות אחרי חסד גדול כזה שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא ובאנו לארץ ישראל, אנחנו שואלים למה נהרגים לנו אנשים? למה תינוקות מתים? למה עובר בן 8 חודשים בבטן של אמא שלו מוציאים אותו ומנסים להשים אותו במשך 12 שעות והוא מת? איך קורה דבר כזה? כי אנחנו לא שומרים על השבת, כי לא אכפת לנו מהשבת. בזמן היוונים הם גזרו לא לשמור שבת. כשממשלה גוזרת, אז חייבים למות ולא לשמוע למה שהיא גוזרת. זה יהרג ואל יעבור. יש לנו רק 3 עבירות יהרג ואל יעבור, שזה יעבוד הזרה, גילו עריות, שפיכות דמים. אבל הגמרא אומרת, הוא בשעת השמד, הרמב״ם כך פסק להלכה, שאם הממשלה באה, איזה ממשלה שתהיה וגוזרת נגד הדת, אתה חייב למות ולא לעבור. 1,000 יהודים ברחו מהעיר והיו מתחבים במערות ושומרים שם את השבת. לא משנה אוכל, לא משנה שתייה, העיקר שלא יחללו שבת. בלי תנאים, בתוך מערה, תראו זה מסירות נפש, לשמור שבת. באו היוונים ואמרו להם, או אתם יוצאים מפה, אנחנו שורפים אתכם. אמרו להם, תשרפו אותנו חיים ולא נצא ולא נחלל שבת. שמו עצים על פתח המערה וחנקו את כולם ומתו. זוהי קדושת שבת, רבותיי, שחסרה לנו. איפה קדושת שבת? איפה קדושת שבת? אסור בתשעה באב לקטרג. אסור בתשעה באב לקטרג. אבל, רבותיי, רבותיי, מה קורה עם החרמון? אני שואל אתכם, מה קורה עם החרמון? ולמה אני מזכיר את החרמון? שימו לב שהחיזבאללה כבר כמה חודשים טובים יורה על כל היישובים בצפון, ויורה פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. אני שואל אתכם, זה בחינם? זה בחינם? הלוא אנחנו יודעים, אנחנו יהודים מאמינים, שיגידו הם מה שיגידו, אבל תפתחו את כל ספר התנ"ך. כל פעם שישראל עשו איזה עוון והמשיכו עם העבירה הזאת, הקדוש ברוך הוא העריך פה, העריך פה והעריך פה, בסוף שלח איזה גוי שיאיים על ישראל, ועל ידי זה שבו בתשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החרמון לא בשביל שנגלוש שם בשלג ביום שבת, נתן את החרמון בשביל שהצבא יוכל לפקוח עין על טילים, על מטוסים, על כלים צבאיים, שיהיה שמירה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שאת המתנות שהוא נותן לנו, תראו מה עושים בזה, אז בא חיזבאללה ומתחיל לראות. נו, עכשיו אפשר ללכת לנסוע לחרמון. וכך זה הלאה והלאה והלאה בכל דבר ודבר. מה היה חילול השם נורא? מה היה חילול השם נורא בשטחים? מה היה, איך הייתה נראית שבת בשטחים? מה היה בבית לחם? מה היה בג'נין? מה היה בטול כרם? מסעדות פתוחות, אפס מקום ביום שבת. ותראו מה קורה עכשיו. זה בחינם, תעשו השוואה דבר מול דבר. הרי אנחנו עם קדוש, תראו לאן המדינה מתדרדרת מבחינה צבאית, מבחינה פוליטית, מדינית וגם כלכלית. של זה ביום תשעה באב לזכור מה היה, איפה היינו. הייתי עטרת ועתה אני שחרחורת. מה נעשה? הגלות משחיתה, הגלות הורסת. על זה בוכים ביום תשעה באב. והפסוק אומר, צווארך כמגדל השן בנוי לתלפיות. הגמרא אומרת, צווארך כמגדל השן זה בית המקדש שדומה לצוואר. מה צוואר הוא היופי של האדם? כי בלי צוואר לא רואים שום צורה. כך בית המקדש הוא היה היופי של העולם. יפה נוף, מסוס תבל, קריית מלך רב. מה הצוואר היה גובהו של אדם? מה הצוואר מניח בו תכשיטים? כך בית המקדש, היו בו כהנים, היו בו לוויים. היה שם אילן אחד, אומרת הגמרא. עץ, גפן, אבל גפן של זהב. שכל מי שהיה עולה לבית המקדש היה תורם מתנה מזכרת. אחד היה מביא אגס מזהב, אחד מביא תפוח, אחד מביא אשכול ענבים, אחד מביא שסק, כל אחד מביא איזה פרי, מה שחמד ליבו אותו ותולה אותו שם. והעץ הזה היה מוציא פירות, והכהנים כשהיו צריכים הוצאות היו לוקחים מהפירות האלה והיו מתפרנסים. כשנכנס האויב, יבש האילן הזה בעינינו. בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו. תראו מה היה בית המקדש. הגמרא אומרת, מי שחרב בית המקדש, אין חיים בעולם. פסק יין קרוש, פסקה זכוכית לבנה, ומעט הקדוש ברוך הוא בפמליה, של מעלה. מה פירוש? מראה אומרת שבטלו כנפיים מעופפות. אמרנו בקינה שתי כנפיים מחיות העביר, ובמסתרים קינה אחביר. החיות שראה אותם שנושאות את המרכבה, אריה שור נשר אדם, ראה אותם הנביא ישעיה. בישעיה כתוב שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בספר יחזקאל, שזה אחרי החורבן, כתוב ארבע כנפיים לאחת להם. אפילו המלאכים היו בעלי שש כנפיים, אחרי החורבן הם יש להם רק ארבע כנפיים. שתי כנפיים המעופפות אינם. והקדוש ברוך הוא העלה שכינתו לשמיים וסילקה, שנאמר באדוני בהיכן קודשו. ונאמר ואדוני בשמיים מכין כיסאו. הוא היה פה, היו מדברים אליו, היו מבקשים אותו, הוא היה עונה. עכשיו מבקשים אותו והוא לא עונה, כי הוא נמצא למעלה. כמו שהפסוק אומר, עד בצר להם יש אחרונני, עד שיהיה להם קשה ויצעקו אליי, אז אני אענה להם. רבותיי, עוד מעשה אחד בגמרא. גמרא במסכת גיטין מספרת, בזמן הרומאים, אני מבקש בפינה שם, אנא מכם, לב תשעה באב הלילה. עשו הכל, וטיטוס הרשע לקח את הפרוכת, שם בה את המנורה ואת כלי המקדש וקשר אותה ולקח אותה ושם אותה באונייה והגזה את המנורה. נזכרתי מזה כי אתמול שילמנו מנורה שלמה, שבעה הרוגים בעיר עמנואל. זה הזכיר לי את המנורה שטיטוס לקח כנגד שבעת קני המנורה. לצערנו היה גם היום עובר קטן שבמאי אמו שגם הוא הלך. מי יודע אם זה לא השלהבת שמדליקה את המנורה. אבל הם לא יוכלו לנו. כשטיטוס לקח את הכל, הוא לקח אחר כך מילה אוניות מלאות ילדים. והייתה אונייה אחת שהיה בה 400 ילדים. באמצע הדרך הם שאלו, חקרו ודרשו, של מה לוקחים אותם? אז אמרו להם שלוקחים אותם לדבר עבירה. 400 ילדים הולכים לקלון, הולכים לדבר עבירה. עמדו הילדים ואמרו, מה? אנחנו נתחתן עם גויות? אותנו ייקחו לרומא? תתארו לכם איזה מסירות נפש. אותנו ייקחו לרומא? עמדו הבחורים הגדולים המארגנים שבין הבחורים הצעירים האלה ואמרו, האם מישהו יודע ויכול להגיד שהוא שמע מערב שאם אנחנו קופצים לים אנחנו לא נקרא מתאבדים ויהיה לנו חלק לעולם הבא ונקום בתחיית המתים? אמרו כן. אמרו אבל הרי יאכלו אותנו הדגים במים, יש קרישים, אז מה יהיה בתחיית המתים? בא ילד אחד קטן ואמר, כך שמעתי בדרשה על הפסוק בתהילים, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, מבשן מבין שיני עריות. אפילו אותו אדם שאכל אותו אריה והבשר והאור והגידים והעצמות וחלקי הגוף בין השיניים של האריה, אפילו אותם שנהרגו בפיגועים, איפה שהגיע הבשר שלהם, לאן שאף, איברים איברים, הקדוש ברוך הוא מחזיר הכל, עצם אל עצמו ובשר אל בשרו. מיד עמדו וקפצו כולם לתוך הים. תראו איזה מסירות נפש. כולם שנהרגו בפיגועים, איפה שהגיע הבשר שלהם, לאן שאף, איברים איברים, הקדוש ברוך הוא מחזיר הכל, עצם אל עצמו ובשר אל בשרו. מיד עמדו וקפצו כולם לתוך הים. תראו איזה מסירות נפש. ומה קורה איתנו היום, רבותיי? מה קורה איתנו? איפה יהודים באירופה? איפה יהודים בארצות הברית? 85% התבוללות. מתחתנים עם גויות. לא צריך לבכות בתשעה באב. מה קורה עם הילדים שלנו כאן? מה קורה עם הבנות שלנו כאן בארץ? יש ידוע כבר על 5,000 נערות יהודיות שנשואות לגויים. יש אלפי נערות יהודיות נמצאות בתוך השטחים, שטחי A ו-B, נשואות למוסלמים. יש בכל אזור גוש דן ועוד בכל הארץ כולה היום 500,000 פועלים זרים מ-54 מדינות. תראו מה נהיה מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה. זו הארץ שבשבילה מסרו עצמם אבותינו ואבות אבותינו, זו הארץ שבשבילה מתו עשרות אלפים חיילים, חרפו נפשם למות, שאחר כך יבואו גויים כאן והתנחלו פה והכניסו את התרבות המקולקלת לכאן. האם זה לא בכי? האם הקדוש ברוך הוא לא בוכה בשמיים? מה עושה שרה אמנו כעת? היא חוגרת שק. מה עושה ירמיה הנביא? בוכה ומיילל. הגמרא אומרת שירמיה הנביא, כשנחרב את המקדש, הוא היה מלטף את האבנים ורואה את הפיח והעשן והשריפה, והיה מנשק את האבנים, ומרוב צער יוצא החוצה, והנה ראה אישה אחת לבושה שחורים וכל בגדיה קרועים, ובוכה וצועקת צעקות איומות, מייללת ובוכה, וכולם ברחו מהצעקות שלה ומהבכיות שלה. ניגש ירמיהו הנביא אליה והיא לא עונה לו, היא בוכה. שואל אותה ירמיה, למה את בוכה? והיא לא עונה, ממשיכה לצעוק יותר חזק, אוי איפה בעלי, אוי איפה ילדיי. אחרי איזה חצי שעה שואל אותה ירמיה, גברת תספרי לי, אני ירמיה הנביא, תגידי לי מה קרה לך. אמר לו ירמיה, בעלי עזב אותי והלך למדינת הים, נסע לארץ רחוקה, נטש אותי, אני עגונה, נשארתי עם 7 ילדים, והאויב בא והקיף את הבית מבחוץ, וכל העיר הייתה מסוגרת, ואני לא יודעת מה לעשות, לא היה אוכל בבית, וטיפת מים לא הייתה. יצאתי החוצה לחפש משהו לילדים לאכול או לשתות, חזרתי ונפל הבית וכל 7 ילדים מתו ונקברו חיים, והיא אין לה חיים, אין לה בעל ואין לה ילדים, ועכשיו היא צועקת ומקוננת עליהם. אומר לה ירמיה הנביא, מה אני אגיד לך? כלום, את יותר טובה מאמא ציון, את יותר טובה מהשכינה הקדושה. השכינה כמה מכות מקבלת, כמה הרוגים, רבותיי, כבר 700 הרוגים באינטיפאדה הזאת לבד, ושאנחנו אומרים הרוגים, איזה מין הרוגים, נחתכו לחתיכות, התרסקו לרסיסים. איזה ליל פסח היה השנה הזאת בנתניה, ים של דם, 500 ליטר דם של ישראל נשפח במקום יין. מה היה בכל הפיגועים בחוצות ירושלים ובחוצות הערים בארץ ישראל? מה קרה? איזה חרון אף? אז השכינה איזה מכות מקבלת, ואנחנו עדיין מחללים שבת ומצערים אותה, ועדיין הבנות הולכות חשופות ברחובות, ועדיין יש גילוי ראש לנשים ופאות גולשות ועקבים מנצנצים. מה קורה לנו רבותיי? אנחנו לא מתעוררים, כמה מכות מקבלים ולא מתעוררים, ולא יעזור שום דבר עד שנחזור בתשובה. שום דבר לא יעזור. אשור לא ישיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הרי כל אומות העולם מסתובבים ומחכים לנו בפינה. מי שיכול להושיע זה רק הקדוש ברוך הוא, זה רק צבא המרום בשמיים, זה רק ההרוגים האלה, אם הם יעמדו כעת בתפילה, אבל הם צריכים שאנחנו נעשה משהו. הם לא יכולים לבקש סתם. הם צריכים אותנו שנראה את עצמנו שאנחנו מוכנים להשתנות. אבל אף אחד לא רוצה להשתנות. אף אחד לא רוצה לוותר. תגידו לי כמה שעות אנחנו מבזבזים בפטפוטי סרק. כל אחד יעשה חשבון עם הסלקלום והפלאפון וכל השטויות שיש לו בכיס. כמה מגיע לו לחודש, כמה דקות שיחה וכמה שעות שיחה. נו, בזמן הזה כמה תהילים יכלת להגיד? כמה תפילות יכלת להתפלל והיית מונע עוד אסונות? הרי כפי גודל האסונות שהיו, היו הרבה אסונות שנמנעו. הרי רק 5% ממה שהם מתכננים יוצא לפועל. תשאלו את שאול מופז, השם ישמור אותו, והוא יגיד לכם ש95% זה מסוכל. אז איך זה מסוכל? על ידי תפילות, על ידי תורה. החיילים גם עושים משהו. הצבא עובד, מוסר את עצמו ימים ולילות. אז למה אנחנו לא מתעוררים לשוב אנחנו בתשובה? לעשות שלא ימותו צעירים, לא ימותו תינוקות, לא יהרגו נשים, לא יהיו פצועים כרותי יד וכרותי רגליים. זה היום ונורא לראות מה זה פצועים, ושלא לדבר על התאונות דרכים. 24 הרוגים בשבוע. 24, אתם יודעים מה זה בתי אבלים? למעלה מ-1,000 פצועים לשבוע בתאונות דרכים. אין מדינה כזאת בעולם. אין. וכמה חולים? 400,000 חולי כליות יש במדינה, חולי סוכרת יש במדינה. 400,000. 150,000 חולי דיאליזה. 120,000 חולי המחלה הממארת. 250,000 חולי לב יש במדינה שלנו. כמה עשרות אלפי ילדים חולי את המחלה הזאת? מה זה? מה קרה פה? האם זה לא אומר דורשני שיש כאלה גזרות? שהגזרות ניתחות אחת אחרי השנייה, ואנחנו לא עושים חשבון נפש ולא רוצים לחזור בתשובה. ונמשיך, אז נקרא עוד תהילים ועוד סליחות, אבל זה לא מספיק. צריך לשנות דרכים. להתחיל לשמור שבת. להתחיל ללמוד יותר. לא לבזבז את הזמן. אבון ביטול תורה חמור כנגד הכל. בית המקדש נחרב בגלל אבון ביטול תורה בית ראשון. ועל הכל רבותיי, צערו של משיח. אנחנו אומרים בחצות לילה, אוי לנו על צערו של משיח. הלוא הגמרא מספרת שהוא יושב בשערי רומי, והמפרשים אומרים שזה לא רומי של כאן, זה רומי של מעלה, והוא פצוע והוא מלא חבורות ופצעים בכל הגוף, ואכן חולינו הוא נשא, ועליו אמר הפסוק והוא מחולל מפשענו, מדוכה מאבונותינו. בזוהר הקדוש פרשת שמות דף ח' כתוב שיש ברקיע היכל אחד נפלא מאוד מאוד מאוד, שבהיכל הזה יש 1,500 ריבו עולמות. אתם יודעים כמה זה ריבו? 10,000. אז 1,000 כפול 10,000, כמה זה? 1,000 כפול 10,000, 10 מיליון, ועוד 500, 15 מיליון עולמות יש לו למשיח. ושם יושבים כל אבלי ציון, כל אלה שבחו על חורבן בית המקדש, כל אלה שמתאבלים בתשעה באב, כל אלה שקמים בחצות ובוכים על חורבן בית המקדש ומזילים דמעות על הצער של ישראל. וכשנרצח מישהו מישראל, אז המשיח צועק צעקות איומות ומחרידות, והקול שלו הולך בכל הרקעים בשמיים, ובאים האבות בבהלה גדולה לראות על מה הצעקות של המשיח, למה הוא צועק, ואומרים לו מה קרה לך. ומיד מגיעה רחל אמנו, זו רחל אמנו שבגדנו בה, זו רחל אמנו שבהסכמי אוסלו מכרו את הקבר שלה, זו רחל אמנו שאי אפשר היום להגיע לקבר שלה, עליה נאמר כל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים. מה זה נאי בכי תמרורים? המפרשים אומרים שכשהיא בוכה אז כל הצדיקים בגן עדן בוכים, הם לא יכולים לרגע לשמוע את הצעקות שלה. ולמה? רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. שאלו מה זה בניה, היה צריך להיות רחל מבכה על בנה, אלא בניה ברוחניות, בניה בגשמיות. היא צועקת על הנרצחים, היא צועקת על אלה שעושים עבירות, היא צועקת על אלה שמדברים בבתי הכנסת, והקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, מי ביקר זאת מידכם רמוס חצריי? היא צועקת ובוכה על בנות שהולכות שלא בצניעות, היא צועקת שהשבת נרמסת ורש גלה, ואנחנו היהודים החרדים דואגים שליד בית הכנסת לא יהיה חילול שבת, ומתחת החלון שלי שום מכונית לא תיסע, ולא אכפת לי שהשבת נרמסת, ואני לא מתפלל על זה אפילו. על זה רחל בוכה, על זה שאנשים עוזבים את הארץ והולכים לחוץ לארץ ומטיילים שם בהמוניהם, על זה שאוכלים לא כשר, על זה שלא שומרים על צניעות, על זה שהכשרות הולכת ומדרדרת מיום ליום. אתמול אמר לי משגיח כשרות הראשי של ירושלים, אמר לי כבוד הרב אני נופל מהכוחות, אין לי כוח להשגיח בבית מלון. אמרתי לו למה? הוא אומר לי שבוע הבא כולם באים בהמוניהם לבית המלון. הרב אתה יודע, בדקתי במחשב 700 מוצרי מזון יש, ואני לא יכול להשתלט על כולם, ואני לא יודע אם הם קשרים. 700 פריטים, אי אפשר להשתלט על זה. נו, זה לא מצער את רחל אמנו? הוא אומר לי, אני צריך לשים במקרר מנעול רב בריח, כי אם אני לא שם מנעול רב בריח, אז באים באמצע הלילה ופותחים עם מברג את המקרר ומכניסים שם בשר טרף, ומחר מבשלים אותו ונותנים את זה לאכול לאנשים. נו, אני שואל אתכם, תראו לאן הגענו פה בארץ ישראל, כשרות, מהדרין, בדצים, הכל! ואנשים משלמים במיטב כספם ואוכלים נבלות וטרפות. אז רחל אמנו לא בוכה בשמיים? מה קרה לעם ישראל? למה אנחנו רואים פתאום בחורים שלומדים תורה ופתאום עוזבים ובועטים את הכל? תשאלו את ההורים שבוכים יומם ולילה על הילדים שלהם, שכמה תחנונים עד שגיטלו את הילדים ועשו אותם למה שעשו אותם, ופתאום הילד יוצא בועט, הוא לא שומר מצוות. למה? כי הוא אכל אוכל לא כשר, כי בבית לא מחנכים אותו גם מספיק לתורה, כי הוא רואה כל היום שמה שחשוב זה כסף וזה מכונית וזה מעמד וזה משרה ופוליטיקה, וכבר אין כאן הרצה לגדולי תורה, אין שאיפה להיות גדול בתורה, אין שאיפה להיות ירא אלוקים אמיתי, אין שאיפה לעבוד את השם בסתר כבגלוי, אלא הרבה דברים הופכים להיות היום חיצוניים. זה הדבר שכואב, זה הדבר שצערו של משיח. אז המשיח צועק וכולם מזדעזעים שם בשמיים, 1,500 ריבו עולמות, והוא לא שותק עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו מה קרה. אז הוא אומר, יהודי נרצח, ואני לא יכול לסבול, למשיח בוכה, יהודי נרצח. האם אנחנו בוכים כשיהודי נרצח? אומרים, מי זה, מי זה? ברוך השם, זה לא אצלי, זה לא מהאנשים שאני מכיר. אבל מה עם אותה משפחה? מה עם אותה חנה ושמונת בניה מראשון לציון, שמונה צאצאים במוצאי שבת פרשת פרה נהרגו בירושלים בשכונת בית ישראל? מה עם אותה משפחה במסעדת סברו בירושלים שנמחקה? מה עם אותם עשרות רבות של משפחות שקולות? מה עם אותם אלמנים ואלמנות, יתומים ויתומות? מה עם אותם הורים שקולים ששיקלו את יקיריהם? האם נשאר להם בכלל טעם לחיות? אם אנחנו חושבים על זה, הקדוש ברוך הוא מצטער איתם, כתוב עמו אנוכי בצרה. אנחנו מאמינים שהתורה שלנו אמת, ושהקדוש ברוך הוא מצטער בצרתם של ישראל, והמשנה במסכת סנהדרין אומרת שאפילו רשע שבישראל בצער, הקדוש ברוך הוא בוכה. והשכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אומר רבי אברהם אזולאי, מיד הקדוש ברוך הוא נשבע למשיח ואומר לו, משיח, משיח, בזכות ההרוגים האלה אני אגאל את ישראל, והמשיח הולך יחד עם רחל אמנו לקבל את פני ההרוגים. הוא מקבל אותם ומכניס אותם למקום גדול מאוד בגן העדן, ואת כל הפצועים, את התמונות שלהם, אפילו של הפצועים, לוקח המשיח ושם על ליבו ומתפלל עליהם לפני הקדוש ברוך הוא, ומביא להם נחמה לעתיד. רבותיי, רבותיי, מה אני אגיד לכם? על מה צריך לבכות? הלילה הולך ונגמר, אבל הרשימה הזו התחילה. אם זה על שריפת התורה, אם זה על כבוד תלמידי חכמים, אם זה על קדושת ישראל, אם זה על הרג הצדיקים, אם זה על ערי ישראל שנהיו לחורבה ושממה. מה אני אגיד לכם רבותיי, שריפת התורה, בתיקוני הזוהר כתוב שהתורה כל יום חוגרת צעק לפני הקדוש ברוך הוא ובוכה, ואומרת, איפה התנאים, איפה הנביאים, איפה החרש והמסגר שהיו לומדים את התורה ויודעים את צפונותיה, איפה אותם שהיו לומדים כמו יהודה בן תמה, שהיה יודע בעל פה 800 סדרי משנה, לנו יש רק 6 סדרי משנה. ומי שיודע 6 סדרי משנה נקרא גאון, כך כותב הרב חידה בהלכות, בברכי יוסף, בהלכות יורה דעה, אז בהלכות תלמוד תורה, נקרא גאון. אבל אז ידעו 800 סדרים, והתורה בוכה ואומרת, איפה 800 סדרים שנעלמו ונשתקפו? אין לנו אותם היום. והיה מסכת עבודה זרה לבד 700 פרקים, זה כנגד כל השס, כנגד כל התלמוד בבלי. אז תתארו לכם איזה ירידה ירדנו, והיום עם התורה הזאת שישנה, כמה כבר מתבוננים בה, כמה כבר מתייגעים בה, כמה מחלוקות יש שם, מי בודק ומי שואל ומי מתעניין ומי רוצה ללמוד, שומעים איזה אגדה או סיפור וחושבים שנהיינו כבר רבנים וגדולים, שומעים איזה הלכה אחת וכבר פוסקים. איפה כבוד תורה? איפה כבוד תלמידי חכמים? איפה ירדנו? איפה ירדנו רבותיי? מה היה בישראל כשירובעם בן נבט שלח את ידו מול עידו הנביא ואמר, תפסו את האיש הזה מיד ותיבש ידו? שואל הזוהר, איך יכול להיות ירובעם בן נבט, הוא בעצמו היה גדול בתורה, היה דורש 103 פירושים על כל הלכה והלכה, ועבד עבודה זרה, ושם שני עגלי זהב, אחד בצפון, אחד בדרום, לא קרה לו כלום. אפילו קצת, טיפת חום לא קיבל. אפילו כאב ראש קל לא היה לו. אבל רק הוא נגע בעידו הנביא, והוא לא נגע, הוא הצביע עליו, קיבל שיתוף. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מקנה לכבודם של תלמידי חכמים שמבזים תלמידי חכמים על כבוד התורה. הקדוש ברוך הוא לא תמיד מוחה, יש לו אריכות אפיים ויש לו זמן
מתי לקנות, אבל שמבזים תלמידי חכמים הקדוש ברוך הוא מיד, מיד פוגע. כמה רבותיי אנחנו צריכים להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים, כמה אנחנו שומעים כלי תקשורת, כמה אנחנו קוראים עיתונים, כמה אנשים יושבים מול הטלוויזיה המטמטמת את הלב ואת העין ואת הראש ואת הכל, ורואים איך מלגלגים על בני התורה ואנחנו שותקים ומבליגים. איפה שריפת התורה? מנהיגות, מה כתוב בגמרא, מוריי ורבותיי? הגמרא אומרת ומספרת לנו במסכת מכות דף י' א', רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי היה כל יום אליהו הנביא בא לבקר אותו, כל יום אליהו הנביא היה בא אליו לבית המדרש לדבר עם רבי יהושע בן לוי ולהשתעשע איתו בדברי תורה. פעם אחת נכנס אריה לארץ ישראל, והאריה היה רעב ואכל איזה אדם, ויש אומרים בגמרא שלא אכל אלא רק נראה בגבול היישוב, והיה מרחק 12 קילומטר מרבי יהושע בן לוי המקרה הזה של האריה. ואליהו הנביא כעס ולא בא 3 ימים לרבי יהושע בן לוי. אחרי 3 ימים אליהו הנביא מגיע ושואל אותו רבי יהושע בן לוי, היכן אתם אור? איפה כבודו היה? מדוע לא הגעת? אז הוא אומר לו, כועסים עליך בשמיים. אומר, למה, מה עשיתי? אז הוא אומר לו, איך נתת שאריה ייכנס ויעמוד וירצה לטרוף אנשים במרחק 12 קילומטר ממך? רבותיי, אלה מנהיגים של ישראל. איפה אנחנו היום? איך קורה שכל כך אנשים מתים ונהרגים? איך קורה שכל כך אנשים חולים יש? איך קורה שיש כל כך הרבה צרות? הרי אם היה לנו מספיק זכויות, היינו מונעים את הגזרות ואת הצרות הללו. אז התורה חוגרת שק ואומרת, ואביט ואין עוזר, וישתומם ואין סומך. אומרים רבותינו, והביא את זה רבי ישמעאל בספר החלות, שבדור האחרון כבר לא יהיה מי שיהיה אכפת לו, האנשים יהיו אדישים, כל אחד ידאג רק לעצמו, כל אחד ידאג רק לחיים שלו ולצלחת שלו, ואז הקדוש ברוך הוא יראה שאין מה לעשות, ואביט ואין עוזר. אין עוזר כמו משה רבנו, שכשהיה רואה איזה משהו היה מוסר את נפשו והשתומם. ואין מפגיע. מי זה מפגיע? שמואל הנביא. אז מיד ותושע לא זרעו. אז הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל. ועל הרג הצדיקים רבותיי צריך לבכות. רבנו אריה אומר שלא רק בתשעה באב אלא כל יום ויום, שאדם אומר אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, צריך לבכות ולהוריד דמעות ולהזכיר את זכותם של 10 הרוגי מלכות, שכולם היו למעלה מ-100 שנה. אם זה רבי עקיבא, אם זה רבי ישבב הסופר, אם זה רבן שמעון בן גמליאל, שחתכו לו את הראש, והראש שלו היה בחיקו של רבי ישמעאל, ואם זה רבי ישמעאל, שפשטו את אורו בעודו חי, וצעק צעקה גדולה, והקדוש ברוך הוא רצה להחריב את העולם לתוהו ובוהו, ואם זה רבי יהודה בן דמה, ואם זה כל אותם צדיקים, כולם היו למעלה מ-100 שנים, היה ביניהם גם בין 120 ובין 140 גם. והם היו בתענית, כי זה היה בתקופת החורבן, הם היו יושבים בצום, שבית המקדש לא יחרב, כדי שהזכות שלהם תגן. ובאו הרומאים הרשעים האכזרים, והרגו אותם באיזה שצף קצף. את רבי חנינה בן תרדיון שרפו חיים ספר תורה, את רבי עקיבא חתכו את בשרו במסריקות של ברזל חתיכה חתיכה ביום כיפור, והוא היה בן 120 שנה ומסר נפשו בלב שלם בשביל שעם ישראל יתקיים. אומר רבנו הרים, אנחנו היום חיים זה בזכותם של 10 הרוגי מלכות, כי לא היה ראוי שנחיה, כך אומר הרי, ורק בגלל שהם נהרגו, אז הם מגנים עלינו. וכל יום, חס ושלום, יש מידת הדין שמקטרגת על ישראל, ומיד עולים העשרה נשמות של העשרה הרוגי מלכות, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בגללכם אני משאיר את ארץ ישראל. מכאן אנחנו רואים, רבותיי, כמה זה קשה, כמה זה לא פשוט, החורבן הנורא הזה. תשעה באב זה יום בכי, אל תחשבו שהדמעות האלה הולכות לריק. לא באתי לרש אתכם הלילה, רבותיי, באתי להתחזק ולחזק אתכם. תדעו שהדמעות האלה שאנחנו מורידים, הם עולים לפני כיסא הכבוד, והם כפרה בעד העוונות שלנו, כשנקבל על עצמנו לא לעשות עוד עבירות. ותדעו שכל מי שמוריד דמעה על חורבן בית המקדש ועל הצער של ישראל ועל הרג הצדיקים, הרמ"ק רבנו משה קורדיבירו כותב שבכל דמעה ודמעה עושה הקדוש ברוך הוא אבן, והוא בונה בזה את בית המקדש. ועל האבן הזאת כתוב שזה האבן שבנה אותה אברהם, וזה ראובן, וזה יצחק, וזה שלמה, וזה משה, וזה דוד, כל אחד בדמעה שלו, כל דמעה אבן. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. וכל שנה ושנה שעובר עוד תשעה באב, אז אנחנו מתקרבים עוד יותר אל הגאולה. אבל חלילה חלילה לא לעשות עבירה. היום ראיתי בהקדמה של דברי חיים מצאנץ שאמר דבר נורא. הוא אמר לפני 150 שנה, שאלו אותו מתי יבוא כבר המשיח, והוא אמר להם שהבית המקדש למעלה כבר גמור, ובנו כבר את ההיכל, ונשאר רק להשים את הפרוכת, ואחרי שישימו את הפרוכת ייבנה את המקדש ואנחנו נגאלים. עמד אחד מהאנשים שהיו שם ואמר לרב, אבל הרב יכול לעשות פרוכת. והרב שתק, ובחיים מצאן שתק ולא ענה. אחרי כמה חודשים ישבו אצלו התלמידים, ופתאום הוא נשא את עיניו ואמר, תדעו שאני עשיתי את הפרוכת, אבל בא איזה מישהו ועשה עבירה קשה מאוד וקרע את הפרוכת שאני עשיתי, ולכן אנחנו עדיין בגלות. אז תתארו לכם מה זה, כמה זה קשה. אז לכן אנחנו משלמים בדם, בדם של אנשים, כי יש עבירות, והעבירות גורמות שבית המקדש לא ייבנה, והשטן עדיין עושה את כל אשר לאל ידו, אבל הוא לא יצליח. כי אם הקדוש ברוך הוא בוכה, כמו שאמרנו, כי אם הקדוש ברוך הוא מקונן, ושם במדרש הזה, אני רק אחזור על זה ברשותכם, המדרש הזה מדבר על שבעה דברים. מה אומר המדרש? ויקרא אדוני אלוהים לבכי ומספד ולקורחה ולחגור שק. קדוש ברוך הוא שאל את המלאכים ואמרו לו שמלך שהוא אבל ובוכה יומם ולילה, בוכה, יש כאן שבעה דברים כנגד שבעת ימי השבוע. שבת באמצע, זה מנורה. שלושה ימים מכאן ושלושה ימים מכאן. רביעי, חמישי, שישי מכאן, ואישון שני שלישי מכאן. ביום רביעי ניתנו המאורות והתחילה בחייה לעולם, כי הירח כתרגה והיא גרמה בחייה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר ואבכה יומם ולילה. השאלה השנייה הייתה, מלך שהוא אבל ומת בנו, מה הוא עושה? אמרו לו לובש שחור. זה יום חמישי, כי יום חמישי זה יום של דין, זה יום שהשחור, יום שמידת הדין מקטרגת, זה יום חמישי. והשנה גם יוצא תשעה באב, ויום חמישי יהי רצון שיתהפך לששון ושמחה. יש אחר כך הוא שואל מה עושה המלך, הם אומרים לו הולך יחף. יחף זה יום שישי, ביום שישי נברא אדם הראשון, והקדוש ברוך הוא ראה אותו ערום ויחף, ותפר לו בגדים ומנעלים, אז זה כנגד יום שישי. אחר כך הוא שואל מה עוד עושה המלך שהוא אבל, הם אומרים לו שהוא כופה את מיטתו. ידוע שאחד הדברים שצריכים להכין לשבת זה מיטה נאה, מיטה מוצעת. שבת זה בחינת מיטה, השכינה יורדת למיטה של האדם ביום שבת, לכן המיטה של האדם ביום שבת צריכה להיות טהורה, צריכה להיות נקייה, צריכה להיות קדושה. אז הקדוש ברוך הוא כופה את מיטתו, כי גם בשבת יש לו צער, כי הוא יודע שעדיין ישראל בגלות. אחר כך השאלה הנוספת הייתה, מה הוא עושה? אמרו לו שהוא מחבא את האורות. מחבא את האורות זה כנגד יום ראשון, כי ביום ראשון נברא האור. כי ביום ראשון אדם הראשון במוצאי שבת הדליק את האש וברך בורא מאורי האש. אז האור זה נגנז לצדיקים לעתיד לבוא. למה הקדוש ברוך הוא מחבא את האור? לא שאנחנו לא נראה, שהגויים ששולטים עלינו לא יהנו מהאור הזה, שהגויים שנמצאים בהר הבית לא יהנו מהאור הזה, שהגויים שיושבים בארץ ישראל לא יוכלו לקבל שום שפע מהאור הזה. כשהקדוש ברוך הוא יגלה את האור, אז הוא ידע, כבר יש לו שיטות, והוא יודע, אנחנו לא צריכים להשיא לו עצות, איך לסלק אותם משם. אז זה כנגד יום ראשון. אחר כך מה הוא עושה עוד? אמרו לו שהוא בוכה בחדרי חדרים, הנה יום שני, יום שני נברא בו מחלוקת, יום שני לא נאמר בו כי טוב, לכן יש בו בחייה. והדבר השלישי שהוא שאל, השביעי האחרון, הוא אמר קוראים למקוננות. מקוננות זה כנגד יום שלישי, שעתיד יום שלישי להפך לססון ושמחה, שזה יום טוב, יום שהוכפל בו כי טוב. אומר מדרש הנעלם, ואני אסיים רבותיי בעוד דבר אחד של נחמה, בפרשת וירא. אומר המדרש שכשמשיח בוכה וצועק על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נשבע לו ומראה לו את בית המקדש בנוי בשמיים, ונשבע לו שהוא לא יחריב אותו לעולם, ונשבע לו שכל אותם המתים ובעיקר ההרוגים שנהרגו על קידוש השם, שמותיהם יישארו לנצח נצחים, ולא יחריב עוד את בית המקדש לעולם, ולא ימותו עוד לעולם. נתפלל לקדוש ברוך הוא שינחם אותנו וינחם את ציון בירושלים, ונזכה לראות בנחמה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. אני אגיד